זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
עצם הקט הזאת, עצם קיומם בארץ, היא עדות נוספת לסובלנות שמאפיינת את מדינת ישראל. זוהי קט שאלפים ממנה מבקרים מדי שנה בארץ. יש לזה לא רק היבט חיובי מבחינת הסובלנות, תיאור הסובלנות בארץ, אלא גם היבט הסברתי ממדרגה ראשונה.
מה הדרך הכי טובה להראות סובלנות לדת? לקרוא לה? קאט.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
ואני כרמל צייג.
שלום כרמל.
שלום איתי.
היום נדבר על דת מעניינת ומסתורית שמאמינה בשלום כלל עולמי ובגינות יפות, הדת הבית. ערכים שאי אפשר לא להזדהות איתם.
אני גם מסכימה.
אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, המפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, התחקירן רונן וייס והטכנאי שרון לרנר. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
כרמל, היית פעם בגנים הבאים?
עד איזה רמה, אני גרתי קצת בחיפה, זה הסוד שלי, ואני יכולה להגיד לך שכל פעם שבאתי לגנים הבאים כדי להיכנס, ואמרו לי שבדיוק סגור. בדיוק סגור, ובאתי באמת במגוון רחב של שעות, אז ראיתי את החלק החיצוני של הגנים הבאים הרבה פעמים, אבל ממש להיכנס, אף פעם לא הרשו לי, מה שגורם לי להרגיש שכנראה בפנים ממש מכוער.
לא, זה כאילו, את יודעת, גם יכול להיות שאומנם גרת בחיפה, ויכול להיות שהם זיהו שאת תל אביבית, והם פחדו שתגנבי להם ייחורים, תחתכי חתיכות מהעצים ותלכי, ותגדלי אותם בתוך צנצנת זכוכית ליד החלון. זה דת מאוד, כאילו, הגנים הבאים הם מאוד טיזרים, כאילו, את יכולה רק לראות מבחוץ, אבל אף פעם אי אפשר להיכנס, ואומרים לך שזה כאילו ממש יפה וכיף, אבל אי אפשר.
כאילו, אני מרגישה קצת אבל שהגנים הבאים זה אווירה של מיכל נגרין, כאילו, אפשר להודות בזה שזה קצת מכוער, כאילו, אני מבינה שזה אמור להיות יפה, אבל זה מכוער, כאילו, זה טרשי כזה, לא יודעת, זה לא באמת, כאילו, הסודיות עושה חשק להיכנס, אבל האסתטיקה, לא יודעת, אני הייתי רוצה חשק לקחת זר ולהביא את זה למורה שלי ביסודי.
טוב, אנחנו נכיר קצת יותר, כאילו, ניכר ששנינו לא היינו בפנים, ואנחנו עדיין לא באמת מכירים את הדת לעומק, אבל אנחנו היום נצלול ונדבר על הדת הבית בישראל, ובעיקר על האופן שבו סיקרו אותה לאורך השנים ברדיו ובטלוויזיה. הדת הבית היא דת מונותאיסטית, חדשה יחסית, היא נוסדה בפרס ב-1844, ואפילו ששורשי הדת הבית נטועים באסלאם, היא נחשבת לדת עצמאית ולא לזרם באסלאם. הדמות המרכזית בדת הבית היא הנביא בהעלה, also known as הקרש החדש שלי, שכתב את רוב כתבי הקודש שלהם. הדת הבית נרדפת ברוב מדינות האסלאם, ובייחוד באיראן, שם היא צמחה. בארץ, לעומת זאת, היא פורחת, literally. מתחילת המאה ה-20, חיפה הפכה למרכז העולמי של האמונה הבית, והמקדש הבאי משמש כמוקד עלייה לרגל לבאי מכל העולם. גם אקו נחשבת למקום קדוש עבור הבאים, ידעת את זה?
לא יודע שאקו יכולה להיות קדושה למשהו. בשנת 1974, נשיא המדינה אפרים קציר ביקר במקדשים הבאים, באקו ובחיפה. אז בוא נשמע מה הוא להגיד על הדת הבית. זה מתוך החדשות בערבית, 21 במאי 1974.
הייתה לי הזדמנות במשך השנה האחרונה להיפגש עם הנציגים של הבאים, וגם להתעניין במידה מסוימת על באמונתם. אמונתם היא מושתתת על ההנחה שיש לנסות ולאחד את כל הדתות ואת כל הגזעים של המין האנושי ולחפש את הטוב והמשותף בין כל האנשים.
מה יותר מאחד מלעשות חדר במקדש, בגנים שלכם, שרק לכם מותר להיכנס אליו? אין דבר שגורם לי להרגיש יותר שווה ויותר בעלת ערך, מאשר שלא מכניסים אותי לאן שהוא.
חד משמעית, אפרים קציר נשמע קצת מהטון שלו שהוא פחות התחבר.
נשמע כי הוא עומד לצחוק, נכון? יש שם איזה רגע שהוא כזה אומר לאחרי את כל הגזעים, וכאילו יש משהו עוד שנייה צוחק.
כן, נראה לי גם, זה אולי הסיבה שכזה, אנחנו לא מכירים אותם, וגם כל הדתות רודפ, כאילו נשמע שכזה רודפים אותם ולא אוהבים אותם, כי הם בעצם מציעים כזה לקחת את כל הכיף שבדתות ובעמים, שזה כזה...
מלחמות יזע, כן.
בדיוק, והבאים באים ואומרים כזה, לא, בואו נשקיע קצת זמן בגינה, ונחיה בשלום, וזה בהחלט דבר שהוא יכול להיות מטריס בעולם שלנו.
כן, הם כאילו, הם סטלנים, הם פשוט דעת של סטלנים, זה כמו האיפים בשנות ה-60, רק ב...
מטופחים.
רק מטופחים יותר, רק מתקלחים. כאמור, המרכז הבאי העולמי נמצא בישראל בחיפה, ולכן עשו אצלנו לא מעט כתבות בניסיון להבין את הדת הזאת טוב יותר. אז אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך הכתבה הראשונה על הדת הבאית בישראל, זה מתוך אלם ועלמה, 1 בספטמבר 1975, כתבה של רות דובנו.
כיפת הזהב בחיפה, כמעט סמל מסחרי לתיירים. יש הקוראים למקום הגן הפרסי, ואחרים גן הבהיים. בהיים, מה זה? לפני למעלה מ-150 שנה, נולד בפרס לאחד משרי המדינה, בן ושמו מירזה חוסיין עלי, אשר קיבל במרוצת השנים את השם בהאולה, שפירושו תפארת האל, והיה ידוע לאחר מכן כמייסד הדת הבאית.
לא יכלו לבחור שם יותר קליט? כאילו, ג'יזוס קרייסט קליט.
כן, אבל וואי.
כמו שאני אגיד שאני מקבלת מכה ברגל.
בואי נגיד שרות גם כמוך ממש רוצה להיכנס לגנים הבאים, שומעים בקול שלה שהיא מאופנטת מהחוויה שכאילו, ומהדת. לא יודע, יש, כאילו, יש קטע לנביאים האלה, שאני לא יודע אם זה, אם זה רק אצלי שכזה, הם כל כך קריזמה, אני מדמיין אותם כל כך קריזמטיים ומיוחדים, שכזה היא רק מספרת עליו, ואני כזה, איפה היית כל חיי? כאילו, הכרתי את ג'יזס, הכרתי את מוחמד, את משה, כאילו, את שלנו, את של הדת שלנו, דוד, כאילו, אנחנו יודעים שהוא היה הג'ינג'י החתיך הראשון בהיסטוריה.
היחידי גם.
למה לא הכרתי את בה עלה?
כנראה כי השם לא היה קליט, אף אחד לא יכל, כאילו, זה לא עובר כזה, באמת, זה במלרע.
כל החברים שלו בעדות הקום לו כזה, בעלה, ואימא שלו הייתה כזה, קראתי לילד שלי בעלה. אני מבקשת שתקראו לו בשם הנכון. מסכן, תדמייני מה זה להגיע לטירונות ושקראו לך בעלה.
לא יכולה לדמיין, כי אף פעם לא עשיתי טירונות.
גם בעלה לא עשה, לא נורא, אז הוא לא צריך להתמודד עם זה.
אני מרגיש לנו הרבה יותר במשותף עם מה שדמיינת, ככל שאנחנו מדברים, גם השם שלי במלרע.
אז בואי נשמע עוד מהכתבה, קצת על עקרונות הדת הבית, מפיה של אחת המאמינות.
ככל דת אחרת, לבהאיזם עקרונות ומצוות.
The principles of the Baha'i faith are various in number. I'll just mention a few to you. There is one that says true religion and science must be in complete harmony, that everyone should engage in a useful occupation, such as the arts or crafts, those things that will be for the benefit of mankind. And one which will be of interest to the people today is the equality of the sexes. By this, it's meant that humanity is like a bird. It has two wings, one man and one woman. Women should have the equal rights and privileges to have universal education. The reason for this is that women are the mothers of the children. And in order for the future generations to be in harmony with the world, she is the one that will be their first educator. So this is one of the outstanding in the principles in the Baha'i faith that many of the young people today find quite appealing.
טוב, זה היה הרבה.
כן.
זה גם מתחיל מרגש על זה שדת ומדע צריכים להיות בהרמוניה לגמרי, הכי הולך ביחד דת ומדע בעיניי, מקצוע שימושי, אומנות, מה יותר שימושי ועוזר לעולם מקומיקס, וכמובן, והקטע היפה זה שהיא מתחילה גם עם השוויון בין המינים, שזה נורא, נורא מרגש, שגם לנשים הגיעה הזכות ללכת לבית ספר, ואז היא מסבירה רגע למה, ואז הסיבה זה כדי שהן יהיו אימהות טובות יותר, ואז זה כזה,
כן.
אני חושב שקצת חזרתם על אותו, כן. אותו טריק של דתות, כאילו, התחלתם יפה, אבל כזה איבדתם אותי בסוף, מה שנקרא.
לקראת הסוף, כן.
כאילו דווקא אהבתי את הסטלנות הזאת עד אז. ציפור, שתי כנפיים, גבר, אישה, גם כזה מרוב ניסיון כזה, להיות PC, אתה כבר כאילו את ה-PC של, אבל כזה באמת לפני 100 שנה, זה לא, היום כבר לא מדבר, מה זה שני מינים גבר ואישה? מי מדבר ככה? זה לא...
אני אהבתי את המטאפורה שהציפור, כאילו אני אומר לה... כאילו, בתור הומו שגדל דתי, אני כבר רואה איך את המדרשים, את המדרשים שאולי סיפרו למתבגרים בבעיים, שכאילו, את יודעת, נגיד ציפור, היא צריכה שני כנפיים, נכון? גבר ואישה, אחת מכל צד כדי לעוף ישר, והיא יכולה לחיות עם שני כנפיים, עם שתי כנפיים בצד אחד, אבל היא לא תוכל לעוף, ואז כאילו, זה הסיבה שאי אפשר להיות הומואים. כי ציפור צריכה כנף אחת בכל צד. ובעצם, כאילו, היא אמרה גם בסוף הנאום, שזה דת שהרבה צעירים מתחברים אליה.
אני מבינה למה, כי הם ממש מעודדים אותך לא לעבוד במקצוע אמיתי, שבעיני זה משהו שמאוד, זה אותי, אני, אותי כאילו זה מדליק, שאומרים לי מה שעוזר לעולם זה אומנות ומלאכה, כל הדברים שבאמת אני עושה סתם בשביל הכיף ובשביל תשומת לב מבנים באינסטגרם, אז עכשיו אני מקבלת אז את הקושפנקה, אבל נראה לי גם תחושתי הקלה, קצת בסאבטקסט עלה, שכאישה, למרבה הצער, אני לא נועדתי לעשות אומנות ומלאכה, אני נועדתי לשאת בנים זכרים, פחות התחברתי, מה אני אעשה עם כל הבנים הזכרים, על מה נדבר? על סטאר וורס, לא יודעת, מה יש לי לעשות עם זה? נראה לי פחות.
טוב, בואי נשמע עוד מהכתבה על החזון האסתטי של הדת הבית.
נוסף לשני המקומות בעכו ובחיפה, נמצא גן עדן קטן בדרך לנהריה. במקום זה נהג בהעולה להתבודד ולשבת שעות רבות, להגות ולחשוב על ענייני צון מראיתו. כיום מספר הבהיים בעולם מגיע למיליונים אחדים, והם פזורים בכל קצות תבל, ולהם מרכזים רוחניים, מקומיים ואזוריים. מסביבם תמצא תמיד גנים יפים, מטופחים להפליא, כי החיים ויצירם, האדם, יפים הם. וכל הסובב אותם נאה יהיה.
אני לא רוצה להישמע הומופובית, אבל אני מרגישה שזה קצת כזה, כמו שכל הומואים חתיכים כזה, והם צריכים ללכת לחדר כושר, כי הוא כדי להיות הומו צריך להיות באיזה סטנדרט מסוים. אני מרגישה מאוימת מזה. כאילו התחילו לדבר על זה שהכל יפה סביבם, והכל וכזה.
דת האסתטיקה.
פחות, כאילו, כמו שדת ההומואים אני לא יכולה להיכנס עליה, בגלל שכולם חתיכים מדי. כאילו עם גברים סטרייטים אין את המבוכה, שיש עם מול גברים הומואים שכאילו איתך עכשיו להיות איתם בשיחה, והם כזה מטופחים וחתיכים.
אני מבין.
אני מעדיפה את הדתות שלי כזה, כמו יהדות מכוער.
כן.
לא נגיש, אבל כזה עסוק בכל מיני דברים מוזרים, לא יודעת, הדת החתיכית הזאת זה כזה, אני אף פעם לא אעמוד בסטנדרט.
בדיוק, זה גם חלק מזה, שאת לא יכולה להיכנס, את בחיים לא תראי כמוהם.
כן.
אני כאילו, בא לי, למה כל פעם יש איזה נביא שהולך לאן שהוא, נכון? זה כזה להתבודד, ואז שם נהיה המקום הקדוש. וזה תמיד כאילו לא במקומות נוחים, כאילו למה אי אפשר שפשוט הנביא הבא ילך כזה לעזריאלי?
לאוגנדה.
ושם זה יהיה המקום, לאוגנדה, לעזריאלי, לא אכפת לי לאן, כן. מקום, לא יודע, חוף בוגרשוב, סבבה, ששם אני אוכל ללכת ולעשות את הפולחן. למה זה בא עם לגור בחיפה? למה זה בא עם כאילו לגור במדינה ש...
זה לא זוי, אבל איזו שכונה היה העולם פעם, שבאדם שנולד באיראן פשוט הלך אל חי, כאילו, אתה יכול לדמיין את זה? זה זוי.
תגידי, את פגשת פעם מישהו ביי?
רק את השומר בכניסה שאמר לי שסגור.
שאת יודעת בוודאות שהוא בא, יכול להיות, כאילו הרבה פעמים, נגיד שומרים בקיבוצים, הם תמיד מזרחים, אז כאילו, זה בדרך כלל מי ששומר על המקום, הוא לא מהנייטיבס.
יכול להיות שאולי הביי, סתם הכללתי.
אנחנו נשמע עכשיו כתבה על ילד בשם ארמן, שמספר איך זה לגדול בתור ילד בהיי בחיפה. זה מתוך תוכנית ילדים בשם הפיפונים, ששודרה ב-17 בספטמבר 1984.
שמי ארמן, ואני בן 8. הכוכבים האחרים על המגרש הם חבריי. אנו מתגוררים בחיפה ומשתייכים לדת הבהאי. אביגיל קורא תפילה לילד קטן.
O thou pure God, I am a little child. Make thou the bosom of thy gift, a dear resting place of comfort.
זכויותיהם של הילדים תופסות מקום חשוב בדת הבאהי. ההורים מחויבים להעניק לנו חינוך ויחס טוב.
קצת נשמע כמו השירים של ילדה, מקלט ילדה הפרחים של צ'ארלס מנסון.
זה בחיים לא יפסיק להדהים אותי כמה ילדים נשמעו פעם מבוגרים. אני, כל פעם שנשמע פה הקלטה של ילדים, אני אגיד את זה, כי זה פשוט, אביגיל נשמעת כאילו היא עברה כל כך הרבה בחיים שלה, כאילו היא מתחננת לאלוהים כזה, אחרי 50 שנה של צער, כאילו תן לי לתקן את העולם, תן לי לעזור. ואני מאוד מאוד אוהב את זה שכבר כילדים, הם כאילו יש להם תפיסה של כזה, מה ההורים, כאילו ההורים צריכים לשמור עליי ולדאוג לי. יש בזה משהו, נראה לי, מעצים כילד לדעת כזה, מגיע לי שידאגו לי.
מצד שני, the way to be happy is to make others happy.
אוקיי.
זה כאילו קצת כזה הפוך, כאילו מחזיקים את המורכבות הזאת, זה גם מסע כבד לילדים כאלה. מצד אחד, שומרים עליהם, מצד שני, אני חייב כל הזמן שכולם יהיו שמחים סביבי, או שאני בחיים לא יהיה שמח.
נכון, ואני חייב לעשות אומנות שתתרום לעולם.
זה לך.
זה קצת דת כאילו... שכאילו עם מניפולציות רגשיות, זה כזה, את המרכז, את צריכה ליהנות, את צריכה זה, אבל המטרה שלך זה באמת כאילו להיות מועילה לעולם, ואת מגיע לך זכויות כאישה, אבל כדי להביא ילדים. כאילו זה כזה, כאילו ההתחלה תמיד טובה, ואז היא מסתיים טיפה בכזה, בתנאי שקורה אותך.
כן, את האותיות הקטנות של הדבר הזה.
נכון, אבל אנחנו כמובן רואים את זה רק מבחוץ, כמו שאנחנו רואים ליטרית הגינה מבחוץ, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה מבפנים.
כשהוא אמר אבל מגרש, אני חייבת שנייה להתעכב על זה, הוא התכוון באמת לכדורגל, או שזה היה מטאפורה? כי אם גם הם צריכים לשחק כדורגל, אז כאילו, מה עשיתם? כאילו זה העונש הכי גדול של כל ילד הרי, זה הרגע הזה שמוציאים כדור, אתם צריכים לשחק כדורגל. מה יותר גרוע מזה?
וואי, את מספרת את זה, את אומרת את זה ליד מישהו שתמיד היה שואל. כאילו שזה גם התפקיד הכי גרוע בכדורגל, וגם באמת זה ספורט נורא, אני לא יודע איך הדת הבאה התקללה אותו בתור זה ש...
זה לא נשמע אותו ממתערכים שלהם, של שלום עולמי, ומדע וזה, ודת, ולתרום לקהילה, זה נשמע ממש...
בדיוק ההפך.
הם השתכנזו, מה שנקרא.
טוב, בואי נשמע עוד קצת מהילדות של ארמן, ילדות רגילה של ילד בישראל.
אנו גרים ליד מקדש כיפת הזהב. מן המרפסת נשקף נוף נהדר של הגנים, מפרץ חיפה והנמל. בבית אנו מדברים גרמנית. לפעמים אנחנו עובדים יחד בגינון, אבא, אמא ואני. יש לנו ארוגה קטנה שאנו מטפחים למרגלות מושב בית הצדק העולמי. מתחתנו מורדות הכרמל והמפרץ הכחול.
מה זה היה גרמנית הזאת עכשיו?
תקשיבי, זה הכל פה כל כך רנדומלי, כאילו...
הם על שפל.
הוא הגיע מפרס, הוא הגיע לחיפה. מתישהו בתהליך הזה הוא למד גרמנית בוול סטריט, ואז הוא פתח את ה... אני לא יודע איך זה עובד. זה גם קצת וייב של סימס, קצת. כאילו, הכל מסורתת, הכל זה, הפעילויות הן מאוד כזה, לטפל בגינה עם ההורים, מול הים.
יש משהו כמו חלום של מי. לפני כזה, כאילו, אני עכשיו מתעוררת כזה, מחלום כזה, איתי, אתה לא מבין מה חלמתי. הייתי בחיפה, היה שם איזה מקדש, אני וההורים שלי טיפחנו את הגינה, אבל הכל היה בגרמנית.
אבל הבנתי הכל, כאילו, ידעתי גרמנית.
כן, כזה... what the fuck, ואז אני כאילו, שלוש פגישות בטיפול רק לדבר על החלום הזה גם, זה גם יעלה לי כאילו 2,000 שקל עכשיו.
וואי וואי. טוב, מתברר שארמן הוא לא הילד הבאי היחיד בארץ.
לא יכול להיות.
בואי נשמע.
משפחותינו באות לישראל כשהורינו מקבלים תפקיד באחד ממוסדות הדת בחיפה או באקו.
When we are Baha'i children and we're not in Israel,
ג'ק אומר שאנו חושבים הרבה על ישראל דווקא כשאיננו נמצאים פה, וכשאנחנו בארץ קצת שוכחים. ג'מאל לומד בבית ספר הריאלי. הוא חושב שהיחס אליו זהה לזה שמקבלים שאר הילדים בכיתה. אנו שונים מעט מהתלמידים הישראלים. למשל, כשהמורה מבקשת שקט, הם ימשיכו להרעיש. אכלנו בדרך כלל נשתתף. דיוויד חושב שזו הרגשה נחמדה וקצת שונה להיות ילד בהיי. אני חושב שהוא צודק.
מה ארמן עושה היום? כי הוא נשמע שיש לו איכויות של שחקן, נכון? כזה, הוא משנה את הכל, קצת טון, כזה. כן. נשמע שהוא צודק.
מה ג'מאל עושה היום? ג'מאל עושה היום, הוא מסתובב ואומר לאנשים, אני גדלתי בתור ביי ולא חוויתי גזענות. זה הכל בראש, צריך פשוט להיות זה. אני מאוד מפתיע אותי שג'מאל, שילד בשם ג'מאל, טוב, זה חיפה בעצם, זה העיר שיש בה שלום, כך אומרים.
נראה לי לא פיסי אפילו להגיד את זה, אתה יודע, זה לא, אסור להגיד דברים כאלה.
שמה, שיש
בה שלום, נראה לי...
סליחה, אני לא יודע מה חוויית חיים של חיפאים, ואני גם ממש סבבה עם זה. אבל אני...
אין מצב בעולם שילד בשם ג'מאל לא חווה גזענות, הוא פשוט לא ידע מה זה.
כן, לא, אבל הוא גם אומר כאילו...
זה יותר גרוע, להגיד לו כזה, אתה כן חווית גזענות, אתה פשוט לא כך טיפש, אתה לא יודע מה זה גזענות.
בוא, ג'מאל, בוא תבין שנייה איפה אתה חי, אבל ג'מאל כאילו אומר, אנחנו ממש כמוהם, אבל הם יותר מופרעים. כשהמורה מבקשת שקט, הם לא מבקשים, הם לא מקשיבים לה. וזה, אני הבנתי עכשיו מה זה הדת הבית. זה כאילו התלמידה הזאת, או האלה שכאילו אומרים לך כזה, הבחורה שאומרת לך כזה, יש לי רק חברים בנים, אני כאילו יותר טובה, אבל לא, נגיד אני פרפקציוניסטית, הם כאילו כזה אומרים לך, לא, אנחנו כמו כולם, אבל אי אפשר, גם יש קטע שאי אפשר להיות, אי אפשר להצטרף לדת הבית, אם את ישראלית, את צריכה לעבור כאילו לחול, כדי להצטרף להיות בית. כאילו הם, כאילו הווייב שלהם זה, אנחנו יפים, אבל את לא תיכנסי, אנחנו, אפשר כאילו להיות בעיים, אבל את צריכה לעבור מדינה בשביל להגיע לדת שנמצאת בתוך המדינה שלך. זה כאילו וייב כזה של, כן, כמו שאמרת, את בחיים לא תהיה כמוני. כאילו, את בחיים לא תגיעי לדבר הזה שנקרא להיות בהייט.
הכל למה? כי יש להם קור גרעיני מתחת למקדש.
זה כנראה מה שקורה. אני אומר גם עכשיו, וואי, איזה לא נעים, אם בעי עכשיו ישמע אותי ואותך כאילו מדברים ככה.
אין מצב שמקשיבים פודקאסט. אנחנו באמת, אנחנו לא מעניינים אותם.
לא אכפת להם מה אנחנו חושבים עליהם מצידם שימשיך לספר סיפורים. הם יודעים פשוט שהם יותר טובים. טוב, פתחנו את התוכנית עם ביקור של הנשיא אפרים קציר במקדשים הבאים. עכשיו אנחנו נשמע את הביקור של הנשיא חיים הרצוג, עשור מאוחר יותר. זה מתוך החדשות בערבית, 21 באוקטובר 1984.
הנשיא?
בוקר טוב לך. עצם הקאט הזאת, עצם קיומם בארץ, היא עדות נוספת לסובלנות שמאפיינת את מדינת ישראל כמרכז ל... דתות מכל הסוגים בעולם. זאת היא קאט שחבריה סובלים מאפליה והרבה יותר גרוע מזה באיראן כיום. והם מציינים ואנחנו צריכים להיות מרוצים מכך שהעובדה ש... המרכז שלהם קיים במדינת ישראל, היא המאפשרת להם להתפתח ברחבי תבל. זוהי קאט שאלפים ממנה מבקרים מדי שנה בארץ. יש לזה לא רק היבט חיובי מבחינת הסובלנות, תיאור הסובלנות בארץ, אלא גם היבט הסברתי ממדרגה ראשונה.
שלוש פעמים הוא קרא להם קאט.
מה הדרך הכי טובה להראות סובלנות לדת? לקרוא לה? קאט. קאט,
כן. כאילו, אהבתי את העניין של ההסברה בסוף, כי באמת, עיני העולם נשואות, תמיד, למה יגידו הבאים. כל מקום בעולם רק מחכים שהבאים יגידו, זה טוב, זה לא טוב. כן. וזה שהם מאשרים אותנו, זה פשוט באמת רק עושה טוב ל... למה אני לא אומר את זה כשאני בחול ושואלים אותי על מדיניות ישראל בשטחים, במקום להגיד כזה, די, די, אל דברו איתי על זה, די, למי אכפת, תכניסו את ירושלים מצידי, להגיד, תראו את הבאים.
תראו, יש לנו פה באים ואנחנו מקבלים ביים. אותם כקאט.
ואנחנו מאוד... רוצים להם לגנן כמה שהם רוצים לגנן.
הוא גם מאוד הניח את הקרקע, כאילו הוא כבר ראה איך מתישהו יהיה את הבית הראשונה שתתלונן על החיים שלה בארץ, שכזה תגיד, דרכו לי על הטוליפים, ואז יגידו לה, סבבה, תחזרי לאיראן, באיראן רוצים עכשיו, באיראן היו הורגים אותך, אז כאילו הוא הכין ממש את הקרקע לדבר הזה, הוא כאילו הזכיר להם שהם רדופים בכל העולם, ורק פה הם יכולים לפרוח. מה אני אגיד לך, אני כן מרגיש שכאילו חשוב לי מה הבאים יחשבו עליי. כל הפרק הזה גרם לי להבין שכאילו יש ישות יותר גבוהה, יש דת אחת יותר טובה מכולם.
כן, אתה לא מרגיש ככה, אבל ככה בגלל שכאילו הווייב שקיבלתי מהבאים, ככל שאני חושב זה יותר, זה וייב נורא חיפאי. כאילו יותר מהכל. זה פשוט כאילו איך שחיפאים מתייחסים אליך במפגש של כזה, אתה עדיין בתל אביב, טוב, מה אתה יוצא כל ערב וזה, ושותה, כזה.
את צודקת.
איזה מוזר מצדך.
טוב, דיברנו פה הרבה על הגנים עצמם, על הגנים הבאים. התכנון היה לפתוח אותם לקהל הרחב בשנת 2001, אבל באופן משונה, בגלל מיתון כלכלי בישראל, הוחלט להקדים דווקא את הפתיחה שלהם. בואו נשמע קטע מהכתבה של איתי רפפורט, מבט, 9 בדצמבר 2000.
אפילו המקום היפה הזה מושפע מהמציאות הקשה בארץ. הפרויקט הענק של הגנים התלויים בחיפה שייך לדת הבית, היה אמור להיפתח רשמית במאי 2001, אבל מצוקת התיירות הקשה שלא פוסחת גם על חיפה, הביאה לשינוי הזה. מקדשו של הבבא, הקדוש והמבשר של הדת הבית, יהיה פתוח בכל יום שישי לאורחי בתי המלון של חיפה.
אין כזה מקום שבאמת כל כך השקיעו, ומרעיב, פשוט מרעיב.
דבר כזה נדמה לי אפילו באירופה אי אפשר לראות.
פרנסי העיר מקווים שפתיחת השערים של אחד הגנים היפים בעולם תביא עלייה במספר התיירים בחיפה. מי שיגיע לכאן יוכל לטייל בין 18 הגנים התלויים המחברים את רגלי הר הכרמל עם פסגתו.
אתה רואה איזה משהו אדיר, צמחים, מפוסל כמו אירופה, אז זה מדהים.
הפרויקט המרהיב הזה עולה לבהאים 260 מיליון דולר, מאות גננים מטפחים את הצמחייה כאן, המושקט במים ממוחזרים, במערכת מחשבים משוכללת.
הבאים נהנו ברצון לפתוח באופן מיוחד את הגנים הבאים לקבוצות של תיירים ישראלים שיבואו להתארח בחיפה ויבואו גם לסייר בגנים הבאים. הגנים בעיקרון אינם פתוחים עדיין לציבור הרחב מפני שהם עדיין בשלבי בנייה האחרונים.
הפתיחה הרשמית תישאר מאי 2001, אבל כאמור כבר היום אפשר בהחלט ליהנות מהיופי הזה.
היית פעם בחול עם ההורים שלך?
למזלי לא.
אז בואי אני אספר לך משהו בחול עם ההורים. החלק הכי גרוע בשבוע באירופה הקלאסית עם אמא, זה היום שבו היא אומרת, היום נלך לגנים הבוטניים.
וואי.
אין משעמם מזה.
אני היום, מהיום, כל פעם שאני הולך להיות בסיור כלשהו בארץ, ואז כזה מדברים על ההיסטוריה ותמיד אומרים כזה, ואז בשנת 2000, ואז כולם אומרים כזה, אינטיפאדה השנייה, אני כזה
בגל לא. בגלפיים.
פתיחת הגנים הבאים, זה מה שקרה פה, ולדעתי אנחנו פספסנו שהפתיחה הזאת היא כן פתחה פה איזה נתיב, כאילו ציר זמן כזה, שקרה פה משהו במדינה ואנחנו לא שמנו לב, והכל נטוע שם. אני צריך לחקור את זה. אני כן יודע שאני כנראה אחרי הפרק הזה הולך לצאת מהמדינה, כדי שאני אוכל להתקבל לדת הבאים, שזו הדרך היחידה שלי כישראלי לעשות את זה. לא יודע מה איתך.
אני אבוא לבקר.
עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, לתחקירן רונן וייס ולטכנאי שרון לרנר.
אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה כרמל צייג.
תודה רבה איתי בן שמחון.
נתראה בפרק הבא.
זינוק לאתמול.